בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום רביעי, 11 במאי, אני אורי כצנלסון מחיפה. ממשלת השינוי נתקלה לאחרונה בעוד תוצאה של הזנחה מרובת שנים של המערכות הציבוריות בישראל. הפעם, תורה של מערכת החינוך. לפי פרסומים, ישראל שואטת לעבר מחסור חמור במורות ומורים. מספר המורים שעוזב את המקצוע עולה מדי שנה, בגדול השנה ב-23% מהשנה שעברה. וזאת בזמן שפחות ופחות מורים חדשים מצטרפים. מספר המורים החדשים השנה קטן ב-12% מזה של שנה שעברה. המחסור מצטרף לשורה של בעיות חמורות בתפקודה של מערכת החינוך. כיתות דחוסות, משכורות נמוכות ואלימות גואה. כמובן שטיפול יסודי בכל אחת מהבעיות האלו בגוף גדול כמו מערכת החינוך מצריך הגדלה של ההוצאה הציבורית. אך נדמה שהממשלה הזאת תסכים לעוד כהונה של נתניהו לפני שתשקיע עוד בציבור. אז מה בכל זאת עושה ממשלת השינוי? כפי שכבר בחנו בפרק 367, לאחרונה התבשרנו על רפורמה חדשה בניהול הבגרויות, עליה הכריזה שרת החינוך יפעת שאשא ביטון. הרפורמה החדשה זכתה לשם המפוצץ התחדשות בהוראת מקצועות המחר. ומשמעותה הפשוטה היא ביטול בחינות הבגרות במקצועות מדעי הרוח והחברה, כמו היסטוריה, תנ"ך, ספרות ואזרחות, והמרתם בעבודה עיונית מסכמת. מטרת התוכנית מוצגת כהעמקה של הלמידה בנושאים הללו. להם משרד החינוך מייחס השפעה מכרעת על עיצובה של החברה הישראלית בשנים הבאות. למטרה הזאת נוספו הבאזוורדס הרגילות כמו למידה בקבוצות, למידה דיגיטלית, איסוף ומיזוג מידע ועוד 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 ועוד. הציניקנים מביניכם עלולים לשאול איך מערכת ציבורית מתפוררת יכולה להוציא לפועל רפורמה שאפתנית תוך כדי שהיא מתמודדת עם כל כך הרבה בעיות אחרות. אנשי החזון במשרד החינוך יסבירו שהכל קשור לגישה, ושחינוך טוב יותר תלוי קודם כל ברוח המפקד ובתיאוריה פדגוגית. חלקנו, שסבלנו משנותינו במערכת חינוך מיובשת ובמשבר תמידי, עלולים אפילו להשתכנע. מי לא רוצה חינוך טוב יותר לילדים שלו? אבל את המורים שיצטרכו להגשים בעבודתם את הרפורמה החדשה, קצת יותר קשה למרוח. חיה לוי, מורה למקצועות הומניים בחטיבת ביניים מכבים ראות, מסבירה שהלמידה החדשנית היא סיפור ישן, ושמאחורי כותרות מפוצצות מתחבא עוד קיצוץ משאבים.
חטיבת הביניים כבר הרבה זמן מדברים על למידה חדשנית, בעצם מאז שנכנסתי להוראה שזה כבר 30 שנה, ואני יכולה להעיד שתחת הכותרת של למידה חדשנית הצטמצמו השעות שמוקדשות ללימודים האומנים במידה ניכרת, וכרגע בעצם, לדעתי מה שאנחנו רואים בחטיבה זה הפרומו למה שעומד לקרות בתיכון, כיוון שתלמידים נדרשים, המורים והתלמידים נדרשים להוראה ולמידה חדשנית, כשבפועל יש להם פחות משאבים ממה שהייתה להם בזמן הלמידה המסורתית.
שיטות למידה חדשניות לא שוות הרבה אם הן מכסות ייבוש של המערכת ומניעת תקציבים למורים ולתלמידים. גם אופר שור, מורה לספרות ומחנך בכפר גלים, מסביר לאן ילך הכסף.
רק חלק מהמקצועות, רק במקצועות הרבה מלא לבגרות בוטלה. כלומר, מתמטיקה ואנגלית זה נשאר, ואז ההנחה היא, א', יש פה איזה חשיבה שזה מספיק חשוב בשביל לעשות בגרות, וגם ההנחה היא שזה ממלא כבר מוכנים את הקרקע לעוד העדפה ועוד תקצוב, ועוד דגש על המקצועות האלו, ועוד פחות על המקצועות ההומניים. ובעיה נוספת זה שלמנהלים יש אפשרות להחליט כמה מתקצבים את הרפורמה ועל מה הם שמים דגש. אז ההנחה היא שבגלל שרובם פחות מתעניינים במקצועות ההומניים, משימו על זה פחות דגש, ואז זה עוד ירד בחשיבות, כאילו כמה שזה לא חשוב עכשיו, זה יהיה עוד פחות חשוב.
אז נראה שהלמידה החדשנית במקצועות ההומניים לא מלווה במהפכה תקציבית, אלא רק בצמצום התקציבים המגיעים למקצועות החדשניים. וזה עוד הרבה לפני שנכנסנו לשכר הרעב של המורים, לפערים הקיצוניים בין מרכז לפריפריה ולסוגיית החינוך המקצועי. אבל אולי בחלקה הקטנה של המקצועות שיעברו חידוש פדגוגי במסגרת הרפורמה, אולי התלמידים ירוויחו? הרי כולנו מכירים לרעה את שיטת הבגרויות, ויודעים שהיא לא מקנה ידע משמעותי לתלמידים. לא עדיף לנסות משהו חדש?
אז אני מסכים, שיטת הבגרויות היא אסון, אף אחד לא אוהב אותה, זה בסך הכל מעודד שינון, שהוא רוב הזמן ריק מתוכן, התלמידים שוכחים את החומר שהם למדו, אז כעיקרון, כמעט אף אחד לא חושב שהבגרות זה טוב, אבל החלופה היא פשוט כאילו הונחתה, וההרגשה היא שאין שום יכולת להתחיל את הרפורמה הזאת, בגלל שאין מספיק כלים, לא עשו שינויים, ולא הכינו את המורים לדברים האלה.
בעקבות מה שתיארתי, אני גם חושבת שזה מה שעומד לקרות בתיכון, זאת אומרת, מדברים על העמקת הלמידה, אבל אם בפועל אין יותר שעות בכיתה למורה, לתלמיד, ובקבוצות יותר קטנות, אז המטרה של כתיבת עבודת גמר היא לא מטרה ריאלית, והמטרה של למידה חדשנית, של ליצור ידע עמוק ובלתי שביר במושגים תיאורטיים, או ידע שישאר לשנים, לא מושגת. התלמידים לומדים מדעי הרוח, מייחסים להם פחות חשיבות, לומדים אותם במידה מצומצמת, ומקצועות, דיסציפלינות שלמות נעלמות בעצם, ממש, ממש נעלמות.
הקולות מהשטח ברורים. שיטות חדשניות פדגוגיות לא ישפיעו לטובה על התלמידים בלי גיבוי של משאבים ושל תשתית חינוכית ראויה לכל אורך השנים שלפני התיכון. אם זה כל כך ברור למורים שאמורים ליישם את הרפורמה, איך היא התקבלה בכלל ואיך מצפים מהם ליישם אותה? שאלנו את עופר אם בית הספר בו הוא מלמד מוכן ליישום הרפורמה.
אף בית ספר לא מוכן לשיטה החדשה, זה הונחת עלינו מהיום למחר. אף אחד כמובן לא התייעץ עם המורים, בטח לא איתי או עם אף אחד שאני מכיר, שאל אותם מה אתם חושבים, מה לדעתכם צריך לעשות, מה צריך לשנות, האם צריך לשנות בצורה כזאת, או פשוט מישהו עשה איזו עבודה, ואז הנחיתו. עכשיו, זה כבר אומר שלא למדו במשרד החינוך שום דבר, כי ככה תמיד עובדים. מנחיתים על המנהלים, המנהלים מנחיתים על המורים, והמורים מנחיתים על התלמידים. אז ככה שום שינוי לא יכול לעבוד, זה רק יהיה ויותר גרוע.
הוא מסביר שבסופו של דבר, עם כל החזון החינוכי החיובי, רוב מה שמשפיע על הלמידה של התלמידים הוא המצב שבו הם לומדים בפועל, ומה שהמורים שלהם מקבלים בפועל.
כמו רוב בתי הספר, אנחנו מלמדים בכיתות גדולות מדי, רובנו לא מוכשרים ולא הכשירו. איך עד תחילת שנה הבאה, עוד 3-4 חודשים, אנחנו בכלל נהיה מוכנים לעשות את הדבר הזה? מתי נעשה את הדבר הזה? אנחנו לא מוכנים בשום צורה. אז ככה זה נראה כרגע. עוד פעם, אני ממש נגד השיטה הקיימת, כמו רוב המורים. אף אחד לא אומר שהבגרויות זה טוב, ואני בעד שינוי, ואני חושב שהכיוון הוא נכון, אבל לא בצורה שזה נעשה.
כפי ששמענו מדבריהם של עופר וחיה, הלמידה המשמעותית כמעט חסרת משמעות כשהיא באה עם מגמת צמצום בתקציבים ובלי התייחסות לבעיות הבוערות של המערכת. נראה שמשרד החינוך מעוניין לערוך רפורמות מבלי להתחשב במצב בפועל, ביכולת של המורים עצמם לעמוד בתנאים שהונחתו על ידי משרד החינוך או במצב הנוכחי של בתי הספר, החסרים את התקציבים הדרושים. אם, כפי שמתארת חיה, המעבר ללמידה דיגיטלית לא מצליח בחטיבות הביניים, כמובן שלהמשיך עם צורת הלמידה הזאת בתיכונים יהיה גרוע באותה מידה. אך אלו עוד השפעות יהיו לרפורמה על התלמידים. לפי לא מעט חוקרים, אחת ההשפעות המרכזיות של הרפורמה תהיה העמקת הפערים בין תלמידים מרקע כלכלי חזק לאלה מרקע כלכלי חלש יותר. דוקטור מיכאל שאול, ראש החוג להיסטוריה במכללה האקדמית הרצוג, טוענת במאמרה בוויינט כי הדרישה מכל תלמיד לכתוב עבודה סמינריונית בין תחומית תרחיב את הפערים החברתיים במדינה בין תלמידים שהוריהם מקנים להם ידע בבית ויוכלו לסייע להם בכתיבת עבודה אקדמית בעצמם או באמצעות מורה פרטי, לבין מי שידם אינה משגת. הטלת משימה שאינה הולמת את יכולות התלמידים, במקביל להפיכת מקצועות הרוח לנחותים, הם פתח ליחס מזלזל מצד התלמידים. המורים, שהכשרתם לא כוללת הנחיית עבודות, ירגישו מבוזים עוד יותר מהרגיל ועלולים לעזוב את המקצוע. בנוסף לכך, היא טוענת כי הרפורמה החדשה נועדה לטשטש את ההישגים הנמוכים של ישראל בבגרויות, על ידי העלמת הבגרויות ההומניות. טריק מעניין, לא? להעלים בעיות במקום להתמודד איתן. גם דני גוטווין, היסטוריון כלכלי-חברתי מאוניברסיטת חיפה, מבקר קשות את הרפורמה. במאמר שפרסם באתר הארץ, הוא מסביר כי ראשית, לפי נתוני הלמ"ס, משפחות מעשירונים גבוהים יותר משקיעות יותר בצריכת עיתונות וספרות, שולחות את ילדיהם לחוגי מוזיקה, תיאטרון ומחול, וצורכות תרבות בצורת הליכה להצגות וסרטים בפער משמעותי למשפחות מעשירונים הנמוכים. כלומר, תרבות הומניסטית ממילא נצרכת יותר על ידי העשירים, כך שרפורמה כזו או אחרת תשפיע פחות על הילדים שממילא הולכים לחוגי תיאטרון ומופעי תרבות. למשפחות מהעשירונים הנמוכים יש פחות אפשרות לאפשר לילדיהן לצרוך את התכנים הללו, שעלותם הכספית לא מבוטלת. וכשאותם ילדים יקבלו את התכנים האלו פחות מבתי הספר, עקב הנמכת החשיבות וצמצום לימודי המקצועות האלו, התרבות תישאר נחלתם של העשירים. כמובן שגם בפריפריה ישנם ילדים שפחות מתחברים למתמטיקה ולשאר המקצועות המדעיים שמערכת החינוך כל כך אוהבת לדחוף. ואילו האפשרות ללמוד היסטוריה או ספרות באופן מעמיק, תהפוך עבורם את חוויית בית הספר לקצת יותר מעניין. אך כשלא ניתן ליישם בצורה טובה את הרפורמה החדשה, ולא תהיה לאותם ילדים תמיכה משמעותית בבית, זה רק יעמיק את הפערים שלהם גם בתחומים בהם הם יכלו, במצב אחר, להצטיין. לבסוף, כפי שאמרנו כל כך הרבה פעמים, מערכת החינוך זועקת לשינוי אמיתי, שמתבטא בתקציבים וקודם כל במשכורות. הרצון בלמידה משמעותית הוא לא דבר רע, ושיטת הבגרויות אכן מיושנת. אבל כשמערכת החינוך ממילא בקושי מצליחה לתפקד, כשההישגים כל כך נמוכים והפערים בין המרכז לפריפריה לא קטנים עם הזמן, מעמסה נוספת כמו התוכנית החדשה רק תזיק. כדי שיהיה ניתן לשנות את צורת הלימוד, חייבים לשנות את הצורה בה החינוך בארץ בנוי. הקטנת הכיתות, הזרמת תקציבים, דאגה שבתי ספר ברשויות עניות יזכו לתנאים דומים לבתי ספר ברשויות מבוססות, וזו רק ההתחלה. לפני שקובעים רפורמות שלא ניתן ליישם והופכים את הספרות, ההיסטוריה והתנ"ך לנחלת מי שיש להם יותר כסף, חייבים לתקן את הדברים הכל כך בסיסיים האלו שמונעים מכל למידה שהיא להיות משמעותית. תודה לכל מי שהאזין. לסיום, אם אהבתן את הפרק וחפצה נפשכן לתמוך בנו, נשמח מאוד שתעשו מנוי. בעד כל סכום שהוא, בין אם 10 שקלים ובין אם סכום של שעת עבודה אחת, תוכלו ליהנות מכל שאר התוכן הנפלא של רוזה מדיה ומפרקי בונוס נוספים. כל הטוב הזה נמצא במרחק קליק אחד על הקישור שבתיאור. אנחנו נתראה בפעם הבאה בעוד פרק של קריאת השכמה.